כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוהי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וחג שמח, חגיגת סיום מסכת בבא מציעא, יום שני, חפאי בתיבת תשע"ז, מסכת בבא מציעא דף קי"ט, הדף החותם את המסכת, שאת לימודה חילונו לפני 4 חודשים ביום רביעי, חפאי באלול תשע"ו. אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו, שהחיינו וקיימנו והגיינו לזמן הזה. התרגשות גדולה ושמחת התורה שאין גדולה ממנה ביום חגינו. החגיגה היא בתוך בית המדרש, ורבי נחוניה הקנה מנסח לנו הכי טוב בעולם מה צריך לבקש. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה. גל עיניי ואביטה, נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח את הספר יאמר. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא, ושכינתי.
Rabo, rabo, kodomo Yehi rabo, rabo, kodomo Besiftach libo, yibiyoi raiso Libo, yibiyoi raiso Oh, yehi rabo, rabo, kodomo Yehi rabo, rabo, kodomo Besiftach libo, yibiyoi raiso Libo, yibiyoi raiso Oh,
אנחנו פותחים את חגיגת סיום מסכת בבא מציעא עם שינון וחזרה על הדף הלפני האחרון של מסכת בבא מציעא, לו דף קוף י"ח, אשר למדנו אתמול. ובסיום השיעור שאלנו 7 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מדוע השמיעו לנו רב ושמואל את מחלוקתם בשיעור פחת הרצפה גם בגינה ובית הבד וגם בבית ועלייה? והתשובה, כי אם לא היו משמיעים לנו לגבי גינה, היינו אומרים שבזה מודה שמואל, כיוון שאדם עשוי לזרוע בכמה מקומות, והוא הדין שיכול לזרוע למעלה ולמטה. ואם לא היו משמיעים לנו בדירה, היינו אומרים ששם יודע רב, משום שאין דרך לדור בבית מקומות. שאלה שנייה, איזה מחלוקת רצה רבה לתלות בנידון עם הבתה בהפקר קונה? התשובה, מחלוקת רבי יוסי וחכמים, ממותר להקדש למנות שומר בחינם לספיחי חיטים וסעורים בשביעית. שאלה שלישית, מדוע מי שנפלו אבניו לגינת חברו חייב לפנותם? הרי מפקיר נזקין באונס פטור. התשובה בתוספות שאומר, משום שלא מתכוון באמת להפקירו, אלא רק רוצה להישמת ממנו. שאלה רביעית, מדוע אם נפלה אבן מיד האדריכל הוא חייב, אם הניחה על השורה ונפלה כולם חייבים? התשובה, כאשר האבן בידו הרי ההזק נעשה מכוחו ולכן חייב גם בשוגג, אבל כאשר הניחה הנזק לא נעשה מכוחו ובקבלנות כולם נושאים באחריות. שאלה חמישית, לרבי שמעון ירק הצומח בכותל שבין בית גינות, שאחת גבוהה מחברתה, למי שייך הירק? התשובה, אם הירק נמצא במקום שידו של העליון מגעת הוא זוכה בו, מתחת לזה התחתון זוכה. שאלה שישית, באיזה מקרה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה אם הנוף הולך אחר העיקר לעניין אורלה? התשובה, כאשר אילן גדול הצמיח מגזעו אילן קטן, לרבי מאיר הולכים אחר השורשים ונחשב האילן לחדש שחייבים למנות לו שנות אורלה. לרבי יהודה הרי הוא חלק מהאילן הגדול שכבר מנו לו שנות אורלה. והשאלה האחרונה לשינון וחזרה על מסכת בבא מציעא הייתה, באיזה אופן מודה רבי שמעון שגם אם ידו של העליון מגעת לירק אינו זוכה בו? והתשובה, כאשר מגיע לשם בדוחק ובקושי. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על הדפים האחרונים של מסכת בבא מציעא. וחי את החי ורעי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו ביום הגדול הזה, חתימת מסכת בבא מציעא. עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו הוא לימוד זך השורות החותמות את המסכת, חפזיין שורות, 27 שורות החותמות את מסכת בבא מציעא בפרק העשירי, פרק ששמו הבית והעלייה. ואנחנו מתחילים ללמוד את השורות הללו מן המשנה האחרונה של המסכת, משנה המצויה בדף קוף י"ח עמוד ב', 10 שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים שתי גנות זו על גב זו. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס, נעלוז, ונשמח בזאת התורה, ונצליח. שתי גנות זו על גב זו, סמוכות זו לזו, אלא שקרקע אחת גבוהה מן הקרקע השנייה, והירק בינתיים, הירק צומח בשטח הזקוף שבין שתי הגינות, כך משמע מרשי, ותוסות לאל בדף קוף זין עמוד א' דיבור המתחיל אילן, מבארים שהקרקע בין שתי הגינות זקופה, כלומר שמיד כשהירק יוצא מהאדמה הוא מעל הגינה התחתונה, אבל כל שורשיו הם בקרקע של הגינה העליונה. רבי מאיר אומר הירק של עליון של בעל הגינה העליונה, שהרי הוא יונק מעפרו. רבי יהודה אומר הירק של תחתון, בעל הגינה התחתונה, שהרי הוא מונח על אווירו. אמר רבי מאיר, הרי אם ירצה העליון לקח את אפרו, את אפר גינתו, ולהשוות את גובה קרקעו לקרקע הגינה התחתונה, הרי אין כאן ירק, לא יוכל ירק זה לצמוח, שהרי הוא צומח מהאפר שתחת הגינה העליונה, ונמצא שהעליון יכול לעשות שלא יוכל ירק זה לצמוח, ולכן הוא שלו. אמר רבי יהודה, אם ירצה התחתון למלות את גינתו באפר ולהשוות את גובה הקרקע של גינתו לקרקע של הגינה העליונה, הרי אין כאן ירק, לא יוכל הירק הזה לצמוח, שהרי הוא צומח באוויר שמעל הגינה התחתונה, ונמצא שהתחתון יכול לעשות שלא יוכל הירק הזה לצמוח, ולכן הוא שלא. אמר רבי מאיר, מאחר ששניהן יכולים למחות זה על זה, לגרום שירק זה לא יוכל לצמוח, רואין מאיכן ירק זה חי, והרי הוא יונק מקרקע הגינה העליונה, ולכן הוא שייך לעליון. אמר רבי שמעון, הירק צריך להיות של העליון כדעת רבי מאיר, ולכן כל ירק שצומח קרוב לגינה העליונה, שהעליון יכול לפשוט את ידו וליטול אותו, הרי הוא שלו. והשאר, הירק הצומח שרחוק מהגינה העליונה, שאין העליון יכול להגיע אליו בהושטת יד, הוא של התחתון. שכן העליון מפקירו משום שגנאי הוא לו לבקש מהתחתון רשות להיכנס לגינתו ולתלו. זו היה המשנה האחרונה שלנו במסכת בבא מציע, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את מחלוקת התנאים במשנה. אמר רבה, בעיקרו של הירק, כלומר שורשיו, כולי אלמא לא פליגי דעליון אבי. כולם מודים שהם של העליון. כי פליגי בנופו, כל מחלוקתם היא על הענפים והעלים שלו התלויים באוויר של הגינה התחתונה. רבי מאיר סבר, שדי נופו בתר עיקרו, זרוק את הנוף אחר העיקר, וכמו שהעיקר שייך לעליון, כך גם הנוף. ורבי יהודה סבר, לא אמרין על שדי נופו בתר עיקרו, ואם כן הוא של התחתון, שהרי הוא גדל באווירו. כך מסביר רשי, הרעבד מבאר שאומנם עיקר טעמם הוא שרבי מאיר סבר שהנוף גדל מהעיקר ולכן הוא נגרר אחריו. רבי יהודה סבר שהנוף גדל מהאוויר ולכן אינו נגרר אחר העיקר. מה שנאמר במשנה, אם ירצה העליון או ירצה התחתון, אין זה עיקר טעמם אלא רק סיוע לטעמם. מבארת עכשיו הגמרא שתנאים אלו נחלקו באופן דומה לגבי מקח וממכר וכן לגבי אורלה. ותניא נמי גבי מקח וממכר שנחלקו התנאים כאי גוונה באופן הזה. דתניא, שנינו בברייתא, לעניין מקח וממכר, שאדם שקנה אילן אחד בתוך שדה של חברו, שהדין הוא שהוא אינו קונה את הקרקע, ואז כל אילן קטן היוצא הצומח בין מן הגזע ובין מן השורשים של האילן הראשון, גזע הוא כל מה שרואה פני החמה, כלומר שהוא מחוץ לקרקע והשמש רואה אותו, ושורשים הם כל מה שאינו רואה פני חמה, כלומר בתוך הקרקע. הרי אלו של בעל הקרקע, אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, מה שצומח מן הגזע, הרי הוא של בעל האילן, שהרי מאילנו צמח. ומה שצומח מן השורשים, הרי הוא של בעל הקרקע, שהרי מקרקעו צמח. ואם כן, כולם מודים, שמה שצומח מן השורשים, הרי הוא אילן חדש ושייך לבעל הקרקע. וכל המחלוקת היא, האם גזע האילן נגרר אחר השורשים, או לא. לדעת רבי מאיר, הגזע נגרר אחר השורשים, ואף הצומח מן הגזע שייך לבעל הקרקע, ואומנם ענפים ופירות הצומחים באילן ודאי שייכים לבעל האילן, משום שעל דעת זה קנה את האילן שיהיו הפירות שלו, אבל לא קנה את האילן על דעת שאילן אחר שיצמח מגזעו יהיה שייך גם לו. ולדעת רבי יהודה, אין הגזע נגרר אחר השורשים, והצומח ממנו שייך לבעל האילן שהרי מאילנו צמח. והתוספות, בדף קי"ט עמוד א' דיבור המתחיל ותניא מעירים, שאין מחלוקת זאת דומה ממש למחלוקת במשנה, שכן גם אם היה רבי יהודה בברייתא סובר שהיוצא מן הגזע הוא לבעל הקרקע, אין זה קשה על דעתו במשנה שנוף הירק שייך לבעל הגינה התחתונה, שכן במשנה הירק גדל באוויר של הגינה התחתונה, ואילו בברייתא הוא גדל באוויר של בעל הקרקע וגם יונק מן הקרקע. וכן אם היה רבי מאיר סובר בברייתא שיוצא מן הגזע הוא לבעל האילן, לא היה קשה על דעתו במשנה שאמר שהכל לבעל הקרקע, שכן אפשר היה לומר שבמשנה הכל שייך לעליון, שכן מקרקעו הוא חי והעליון יכול ליטול את אפרו. אבל בברייתא גם שהיוצא מן הגזע חי מהקרקע ועומד באוויר של בעל הקרקע, מכל מקום הרי גם הענפים הצומחים באילן הם באוויר של בעל הקרקע וחיים מן הקרקע, והם שייכים לבעל האילן, שכן על מנת כן קנה ממנו את האילן שיהיו כל הענפים שייכים לקונה. ואם כן, גם אילן חדש היוצא מן הגזע שייך לבעל האילן. כל מה שהגמרא נקטה והשוותה בין הברייתא לבין המשנה ואמרה כי אי גוונה, זה רק משום שבשתי המחלוקות רבי מאיר מייפה את כוחו של בעל הקרקע יותר מרבי יהודה. אלה הם כאמור דברי התוספות בדיבור המתחיל ותניא. אומרת הגמרא ותנן, נאמרה גם ברייתא לגבי אורלה, תנן בדרך כלל משמעו משנה, אבל זו אינה משנה אלא ברייתא, כך אומר הרמב"ן. שנינו גם ברייתא לגבי אורלה, שנחלקו התנאים גם באופן זה. שנינו בה, במסכת פסחים דף נ"ד עמוד א', ובמסכת בבא בתרא דף קט"ו עמוד ב', אילן היוצא בין מן הגזע ובין מן השורשים, חייב באורלה כאילן חדש ואינו נידון כחלק מהאילן הישן. אלו הם דברי רבי מאיר. רש"י מבאר שיוצא משלושת התפחים התחתונים של הגזע, הרי זה כאילו יצא מן הקרקע, שכן חלק זה של הגזע נחשב כקרקע. רבי יהודה אומר, היוצא מן הגזע נידון כאילן ישן ופטור מן העורלה, אבל היוצא מן השורשים נידון כאילן חדש וחייב בעורלה. בררת הגמרא מדוע נחלקו התנאים גם לגבי מקח וממכר וגם לגבי עורלה, ולא היה די לנו שנשמיע את מחלוקתם במקום אחד. אומרת הגמרא, וצריכי, יש צורך להשמיע את המחלוקת בשני הנושאים הללו. מדוע? משום דעי השמועינן כמייתא, אם היו משמיעים לנו רק את מחלוקתם הראשונה לגבי מקח וממכר, אז היינו סוברים שרק בהא, רק במקח וממכר, כאמר רבי יהודה, סובר רבי יהודה שיוצא מן הגזע נידון כחלק מן האילן הישן, משום דממון ההוא, ואין להחמיר בזה. אבל גבי אורלה דאיסור ההוא, היות ובאורלה מדובר באיסורים אימא מודילה לרבי מאיר, היינו סוברים שרבי יהודה מודה לרבי מאיר שיש להחמיר ונדון אותו כאילן חדש ולחייבו באורלה. לכן צריך להשמיע לנו שרבי יהודה סובר גם לגבי אורלה שנחשב הדבר כאילן ישן. והתמר בה, אם היו משמיעים את מחלוקתם רק לגבי אורלה, היינו סוברים שרק בה, רק באורלה, כאמר רבי מאיר, שהיוצא מן הגזע נידון כאילן חדש, משום שאורלה זהו איסור ומחמירים בזה. אבל בהאי לגבי מקח וממכר שזה ממון, אי ממודי להיינו סוברים שמודה רבי מאיר לדעת רבי יהודה שאין היוצא מהגזע נידון כאילן חדש. לכך צריכי צריך להשמיע את מחלוקתם בשני הנושאים, שכל אחד איתן בדעתו, הן לגבי מקח וממכר והן לגבי אורלה. וחי את החי וראה, הגענו אל 9 שורות החותמות את מסכת בבא מציעא. שנינו במשנה, אמר רבי שמעון, הירק צריך להיות של העליון כדעת רבי מאיר, ולכן כל ירק שצומח קרוב לגינה העליונה, שהעליון יכול לפשוט את ידו וליטול אותו, הרי הוא שלו. והשאר, הירק הצומח רחוק מהגינה העליונה, שאין העליון יכול להגיע אליו בו שתת יד, הוא של התחתון, שכן העליון מפקירו, משום שגנאי הוא לו לבקש מהתחתון רשות להיכנס לגינתו ולטלו. וערת הגמרא, אמרי דבי רבי ינאי, אמרו בבית מדרשו של רבי ינאי, ובלבד שלא יאנס. דברי רבי שמעון אמורים באופן שהעליון יכול להתכופף וליטול את הירק בלא שיסכן את עצמו בנפילה. שואלת הגמרא, באי רב ענן, שאל רב ענן ואיתימה, ויש אומרים ששאל זאת רבי ירמיה. ירק שבא לגינה העליונה מגיע לנופו, משום שנופו עולה כלפי מעלה, ואין מגיע לעיקרו. או באופן שמגיע לעיקרו ואין מגיע לנופו, מפני שנופו יורד כלפי מטה. מהי? מהו הדין? משיבה הגמרא, תיקו, תעמודנה השאלות הללו ללא תשובה, ותשבי, יתרץ קושיות ויבעיות. שואל הראש, מדוע הגמרא לא פשטה את השאלה הראשונה של מגיע לנופו ואין מגיע לעיקרו? הרי טעמו של רבי שמעון, שיכול העליון ליטול כל מה שידו מגעת, ואם כן, אם הוא מגיע לנוף של הירק, צריך הירק להיות שלו? תרץ התוספות ריד, שרבי שמעון סבר שכל ירק שהעליון יכול להגיע אליו, הרי הוא כאילו נטוע בגינתו של העליון. גם אם התחתון יכול להגיע אליו, וכל ירק שאין העליון יכול להגיע אליו, הרי הוא כאילו נטוע בגינה התחתונה, אף אם גם התחתון אינו יכול להגיע אליו. ממילא שאלת הגמרא היא, מה הדין בירק שהעליון יכול להגיע לנופו ולא לעיקרו? האם צריך העליון להגיע לעיקרו כדי להחשיבו כנטוע בגינתו? ואם אינו מגיע לעיקרו למרות שמגיע לנופו, אין הירק נחשב כנטוע בגינתו? או שמה מספיק שיגיע העליון לנופו כדי להחשיבו כנטוע בגינתו, כיוון שיכול העליון להביאו כולו אליו על ידי נופו? אילו הבית יוסף בחושן משפט סימן, קוף סמך זין, מתרץ, הרי טעמו של רבי שמעון הוא שאין העליון רוצה להתגנות ולבקש רשות להיכנס לגינה התחתונה. ואם כן, אם יתלוש את עיקר הירק שאינו מגיע אליו, אלא על ידי הנוף, יאמר התחתון שגם הנוף היה נמוך ולא יכול היה העליון להגיע אליו. אלא שנכנס העליון לגינה התחתונה בלא רשותו על מנת לתולשו. ולכן מתייאש ממנו העליון כדי שלא יאמר עליו התחתון דברי גנאי אילו. כעת מבררת הגמרא כיצד נפסקה ההלכה במחלוקת שבמשנתנו. אמר אפרים ספרה, אמר אפרים הסופר, תלמידו של ריש לקיש, משום ריש לקיש, בשמו של ריש לקיש, הלכה כרבי שמעון. אמרו, אמרו את שיטתו זו של רבי שמעון קמי דשבור מלכה, לפני שבור מלך פרס שהיה בקי בדיני ישראל, ושיבח המלך את שיטתו ואמר להו המלך, הפריון נמתי לרבי שמעון, רבי שמעון יקבל מאיתנו חן על שהוא סובר כך. שואל המעריץ חיות, איך מסרו לשבור מלכה דברי תורה, הרי אין מוסרים דברי תורה לעובד כוכבים כאמור במסכת חגיגה דף י"ג עמוד א', והוא מתרץ שמותר ללמוד עמם בשבע מצוות בני נוח. בדינים אלו הם מכלל שבע מצוות בני נוח. רש"י מביא פירוש שני ששבור מלכה הכוונה לאמורה שמואל, אבל רש"י דוחה את הפירוש הזה, כי הרי מדוע נצרכו לומר לפני שמואל לדעת רבי שמעון, וכי לא ידע שמואל את משנתנו? אם הכוונה היא שאמרו לפניו משום ריש לקיש שהלכה כרבי שמעון, הרי שמואל היה בקי בדינים. אולי היה צריך לשמוע שהלכה כרבי שמעון כדי לשבחו. לכן רש"י נשאר עם פירושו הראשון, ששבור מלכה הכוונה, מלך פרס שהיה בקי בדיני ישראל. אדרן הלך הבית והעלייה, שם הפרק העשירי, הפרק האחרון של מסכת בבא מציע, וסליק על המסכת בבא מציע. וכעת, אל התפילה המרטיטה חותמת את מסכתנו. אדרן הלך מסכת בבא מציע, ואדרה חלן דעתן הלך מסכת בבא מציע ודעתה חלן. לא נתנשא מנך מסכת בבא מציע, ולא תתנשא מנן לא באלמא עדיין ולא באלמא דעתי. אדרן הלך מסכת בבא מציע, ואדרה חלן דעתן הלך מסכת בבא מציע ודעתה חלן. לא נתנשא מנך מסכת בבא מציע, ולא תתנשא מנן לא באלמא עדיין ולא באלמא דעתי. אדרן הלך מסכת בבא מציע, ואדרה חלן דעתן הלך מסכת בבא מציע ודעתה חלן. לא נתנשא מנך מסכת בבא מציע, ולא תתנשא מנן לא באלמא עדיין ולא באלמא דעתי. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתהא תורתך אומנותנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. חנינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, במרי בר פפא, רפרם בר פפא, רחיש בר פפא, סורחב בר פפא, אדה בר פפא, דרו בר פפא. ערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל. ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך. מאויבי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי. יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש. לעולם לא אשכח פיקודיך כי בם חייתני. ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, אמן 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 סלע ועד. עודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בתהילים. אנו המילים והם המילים. אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת. שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אפתח בך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי. כשם שעזרתני לסיים מסכת בבא מציע, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרי וזרע זרי עד עולם. ותתקיים בי בתלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך והקיצות הייתי שיחיך. כי וירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום.
שגמל חלקו טוב, מי שגמל חלקו טוב, הוא יגמל חלקו טוב, זה לא
וכעת אחי ורעי, וכעת מוריי ורבותיי, אל ההדרן. בט"ו באב, שנת תשע"ב, אכילונו בסייעתא דשמיא גדולה, את המחזור הנוכחי של מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מפעל מייסודו של המהר"ם שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה. בהנאה ובסיפוק אדירים, נוקטים אנו את הכלל לב חכם לימינו, ומדפדפים. במסכתות שלמדנו יגענו ושקדנו מאז. מסכת ברכות סמך דלת דפים, המסכת היחידה שבסדר זרעים. לאחר מכן בסדר מועד מסכת שבת קופנון זין דפים. מסכת עירובין קופאי דפים. מסכת פסחים קוף חף א'. מסכת שקלים חף ב' דפים. מסכת ראש השנה למד ה' דפים. מסכת יומא פ' ח' דפים. מסכת סוכה נ' ו' דפים. מסכת ביצה מ' דפים. מסכת תענית למד א' דפים. מסכת מגילה למד ב' דפים. מסכת מועד קטן כ' ט' דפים. מסכת חגיגה ז' דפים. ובכך סיימנו את סדר מועד. לאחר מכן בסדר נשים מסכת יבמות קוף חף ב' דפים, מסכת כתובות, קוף י' ב' דפים, מסכת נדרים, צדי א' דפים, מסכת נזיר, סמך ו' דפים, מסכת סוטה, ממתת דפים, מסכת גיטין, צדי דפים, מסכת קידושין, פי ב' דפים, מסכת בבא קמא, קוף י' ת' דפים, ומסכת בבא מציע, המסכת הנוכחית, אף אי, קוף י' ת' דפים. ובסך הכל, מאז תחילת המחזור הנוכחי, 1635 דפי גמרא מתוך 2711 דפים של הש"ס כולו. השתבח שמו לעד. ה-1635 דפים מאוגדים ב-22 מסכתות שלמדנו מאז תחילת המחזור הנוכחי. ובכל המסכתות הללו בסיומן התכבדנו בהדרנו המופלא של אחי וראשי, פה מפיק מרגליות, רבי גרשון מילצקי שליטה, שמרתק את לב שומעיו. גם היום הזה, ביום הגדול והשמח הזה של סיום מסכת בבא מציע, שמחים וזוכים אנו לטעום מתבשילו אערב לחיקנו.
אז אחי, אנוכי מבקש, הגידנו לי, הגידנו לי, איפה הם רונים? אז אחי, אנוכי מבקש, הגידנו לי, איפה הם רואים? איפה הם רואים?
בוקר טוב וחגיגי על כולכם. גם כאשר מסביב יהום הסער, אנו בשלנו. העולם סביבנו רועש וגועש גם מבית וגם מחוץ. אירוע רודף אירוע, דם נשפך כמים, יד איש באחיו ובקרובו בכל אתר ואתר. לרגעים נדמה שלית דין ולית דיין ואיש הישר בעיניו יעשה בלא תת דין וחשבון, זולת, סיפוק צורך אישי ומיידי, מפלצתי ככל שיהיה. אומות קמות ואחרות נופלות כמגדלי קלפים. שליטים הולכים לישון כשהם אוחזים בהגה השלטון, ובבוקר המחורת הם מושלחים בצד הדרך כאחרון הקבצנים, אם שפר עליהם מזלם, עודם בין החיים. גבולות פיזיים ומוסריים מתשתשים בהתאם להלוך הרוח העכשווי באזור זה או אחר, עד שלעיתים נדמה שהספינה האוניברסלית ובתוכם הנושאים בני שפת עבר מטלטלת ללא קברנית, ובכל רגע היא עומדת לעלות על סרטון ונושאיה ומטענה ירדו למצולות. ולא היא, יש אדון לבירה, יש קברנית ויש מנהל לה. אין מי שמבין זאת טוב מאיתנו. בכל רגע ורגע כל שצריך לעשות הוא לפקוח עיניים ולב ולראות ולנסות ולהבין את מהלכיו של בורא כל העולמים. איברה, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה. האדם נדון להבין את מהלכי הבורא רק לאחר מעשה. ואולם אפילו אחי לאו כל איניש זכי. לא כל אחד מסוגל לראות גם לאחר קרות הדברים על מה ועל למה פעל כך יוצר הכל. לנו תופסי התורה ושומרי מצוותיו של קורא הדורות מראש יתרון עצום על האחרים. לנו ברור שכל דאבד רחמנה לתו אבד, וזוהי נקודת המוצא. גם כאשר הכל נראה כאפלה ובלבול, בריא לנו שיש יד מכוונת ומובילה ועין רואה ואוזן שומעת. אם זוכים אנו, הערפל מתפזר במהרה, והתובנה מפציעה כשהיא חדה וצלולה כבדולך. כל שנותר הוא לאשרר את הברור מאליו, שהמהלך השמימי, כמו כל האחרים מאז בריאת העולם, מכוון כולו לקיום ההבטחה. וזכרתי את בריתי אברהם, ואף את בריתי יצחק אזכור, והארץ אזכור. הבוקר הנפתח בשיעור הדף היומי הוא הדלק המניע מהלכים עולמיים שמתרחשים לנגד עינינו. לימוד התורה מבטיח את המשך קיומו של היקום למרות הזעזועים המאיימים למוטטו, שהרי אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. משקלה הסיגולי ומידת השפעתה של תרומתנו בלימוד הדף היומי בכל יום הוא בלתי נתפס. אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה בלבד, וזה קורה היום כשאין בית הבחירה עומד על מכונו. ותהיתי לנו שזכינו להיות חלק מצוות מתחזקי העולם, וכל זאת בטרם חישבנו את שכרנו בזה ובבא חלף עמלנו בתורה. בדף קוף א' במסכת אותנו זוכים לסיים היום מביאה הגמרא מעשה בו גלומים היופי, הצדק והחוכמה בדברי חז"ל, ובנוסף אנו פוגשים בו את הטבע האנושי המובל לעתים עד קצה הוא הפחות סימפטי, שם הוא פוגש את ידה הכבדה של ההלכה המחזירה אותו אחר כבוד אל ממדיו הטבעיים. ולנו לא נותר אלא לעמוד משתאים לנוכח סדרי העולם המתוקנים כאשר הם נהוגים על פי ההלכה. ההתחלה היא במשנה, ומובאים בה דיני היחסים בין מזכיר לסוחר, כאשר הראשון, המזכיר, מבקש להוציא את הסוחר מהמושכר. אומרת אם כן המשנה, המזכיר בית לחברו בימות הגשמים אינו יכול להוציאו מן החג ועד הפסח. בימות החמה 30 יום, ובכרחים אחד ימות החמה ואחד ימות הגשמים 12 חודש, ובחנויות אחד הירות ואחד כרכים 12 חודש. רבן שמעון בן גמליאל אומר, חנות של נחתומים ושל צבעים 3 שנים, זהו הזמן. הגם שהנחה בעל הבית, ההתחשבות בחלש הזקוק לביתך כסוחר, הינה יסוד מוסד במצוות ואהבת לרעך כמוך. מותר לך לממש את זכותך לבעלות על המושכר, אולם עליך לתת לסוחר את הזמן ההגיוני והצודק, על מנת שיוכל להתארגן ולחפש דיור חלופי במחיר ובתנאים הוגנים וצודקים. בחורף הוא זקוק ליותר זמן מאשר בקיץ, מאחר ובעונה זו יש פחות היצע. בעיר גדולה, היכן שקשה יותר למצוא דירה מאשר בפריפריה, הזמן הניתן לו ארוך יותר. הנה הדוגמה הבולטת ביותר היא בחנות של נחתומים וצבעים. שם מתאפיין המסחר בתשלומים ארוכי טווח, ולכן יש לתת לסוחר מספיק זמן על מנת לגבות את כל חובותיו, שאם יעזוב בטרם עת את חנותו, לא יוכלו הלקוחות שרכשו בתשלומים למוצאו ולשלם לו את חובותיהם, וכך הוא נמצא מאבד חלק מכספו המגיע לו בדין. כמה חכם וכמה צודק. מעניין אם זווית ראייה אנושית זו תימצא בדיני הסחירות האזרחיים הנהוגים כיום גם במתוקנות שבמדינות. מסופקני. בהמשך דנה הגמרא באופני ההודעה והוצאתו של הסוחר מהמושכר, וכן במקרים יוצאי דופן כגון אם נפל הבית המושכר ועוד. והנה, מביאה הגמרא מעשה שאולי היה עשוי להיות משעשע אם לא היה חושף דמות של אדם אופורטוניסט כזה המנצל כל דבר שזז לצרכיו. ואולם, כאשר הוא נתקל בבר או ברת פלוקטה לא פחות מושכלים ממנו, הוא יוצא כשידיו על ראשו. וכך הוא המקרה המובא על הדף. לסוחר מסוים הגיעה אונייה מלאה בחביות יין, אותם הזמין ממרחקים. האיש חיפש ולא מצא מקום מתאים על מנת להחסן בו את החביות. בתורו אחר מקום פגש בגברת אחת בעלת מחסן גדול שהתאים לצרכיו. הוא פנה אליה ושאלה האם המחסן עומד להשכרה. האישה השיבה בשלילה. התחכם עלה, ומאחר וידע שהגברת פנויה היא, המתין זמן מה ושלח לה כאילו ללא קשר הצעת נישואין. נאותה הגברת להצעה, מאחר שלא עלה על קצה דעתה שקיימים טיפוסים שכאלה, והאיש ערך חופה וקידושין עמה ברוב עם. נו, ואתה כאשר נשואים הם, אין לך טבעי יותר מאשר לסייע לבעליך טרי בעסקיו. ואכן החביות הועברו אחר כבוד מהספינה למחסניה של הנשואה הטריה. ברגע שאחרונת החביות שכנה כבוד במעמקי המחסן, לא איבד האיש זמן, ומיד ציווה לסופר לכתוב גט לאשתו החדשה, מינה עדים, ושליח להולכה, והגט נחת בחיקה ושמה בחצרה המשתמרת של האישה העמומה. נישואין שנמשכו מתענית אסתר ועד פורים. השן ריד. לאחר שהתעשתה, פעלה האישה המרומה ללא שהיות. היא שכרה פועלים שהוציאו באופן מיידי את כל החביות מהמחסן, הישר לשביל שמעבר לפינת הבית. הנוכל, שחביותיו טרם הספיקו לחמם את מקומן החדש במחסן, פנה לרב אונה בריידר יהושע ודרש להחזיר את החביות למקומן בטענה שמגיע לו בדין זמן התראה בטרם יפונה לרחוב. פסק דינו של רב אונה ברדר רב יהושע היה מהיר וחד, והוא ציטט, כאשר עשה כן יעשה לו, גמולו ישוב בראשו. הוא מסיים את הגמרא ואומרת, גם אם מחסן זה של האישה עומד היה להשכרה לכל דכפין, עדיין יכולה אישה זו לטעון ולומר לו לשולח הגט הנוכל. לכל אחד אחר בהחלט הייתי מזכירה את המחסן, ואולם אתה משול לאריה העורב לתרפו. לך איני חפיצה להזכיר. צדק פואטי. מה יש לומר? פתח תקווה לעתיד, לקורבנות תמימים למעשי נוכלות. אמנם רצחת, אבל לא ירשת. נכון הוא שהמצוות לאו להינות ניתנו, אבל אין הדבר חל על דברי תורה שמתוקים מדבש ונופת צופים, טעם שאין לעמוד בפניו, וכל אחד מוזמן לבוא להתבשם, לטעום וגם להיהנות. ומשהו בניחוח פינותיי השבועיות מהעבר. עוד משחר ילדותי התבשמתי מהברקותיהם של יהודים פשוטים ויראי שמיים שקורותיהם נרשמו לאורך הדורות, ולא פעם חשבתי מתי יבוא מעשה לידי ואוכל גם אני להיות חלק ממורשת נפלאה זו. והנה, אינה לידי הקדוש ברוך הוא מצווה שכאילו יצאה מבין דפיו של ספר, אותו קראתי בשנים עברו, ואף זכיתי ללמד לקחו של סיפור מסוים שכבש את ליבי לבני עדתי בחוץ לארץ בימי חג הסוכות. באותו פרק בספר מובא סיפורו של יהודי חיית במקצועו, ואשר פרנסתו לא הייתה מצויה בשפע. אשר בכל שנה מחדש בימי חג הסוכות נתקנה בשכניו לבית הכנסת שידם הייתה משגת, והתהדרו באתרוג לאילה ולאילה על כל המעלות הכתובות בו ובהלכותיו. בלתי מורכב, עם פיתם, בעל חגורה, גרטל בלעז, צורתו מגדל ונקי ומכל רבב. יום אחד עשה מעשה. הוא הניח על השידה בביתו קופסה, ובכל יום בשובו מעמל יומו, כיתת רגליו למרכול מרוחק מביתו, שם ניתן היה להשיג מצרכים בזול, ואת ההפרש שחסך במאמץ זה, הניח בקופסה, כך מדי יום במשך 15 שנים. כך קרה, שבערב חג הסוכות בשעת בוקר מוקדמת, כחלוף אותם שנים מאז החל לצבור פרוטותיו שהפכו לסכום מכובד ביותר, צרר את הכסף, שר לבנק, פרט את המעות לשטרות גדולים, וכשהוא מלווה בברכת הצלחה מרעייתו שהייתה שותפה למאמץ הזה לאורך שנים, שם פעמיו לבית המסחר הגדול לאתרוגים, שם ידע ימצא את מבוקשו. הבעלים של בית המסחר שהכיר את החיית נד לו בראשו ואמר לו, רבי עיד, יהודי חביב, אין לך מה לחפש אצלנו כאן, הסחורה מאוד יקרה, צנה לשוק, שם תקבל תמורה הולמת בעבור כספך. בתגובה שלף האיש בעודו זורח את צרור כספו מאמתחתו ושאל בחצי התרסה, מהו מחירו של האתרוג המעודר ביותר אצלכם? כשראה הבעלים שכך הוא, הוציא מכספת שהייתה קבועה בקיר אתרוג מהודר ויפפה על כל המעלות הנזכרות לעיל. עיניו הנוצצות של החיית בחנו את האתרוג, וללא ויכוח או מילה מיותרת הניח על השולחן 400 רובלים כפי שנדרש על ידי המוכר, נטל את אתרוגו ויצא בצעדי מחול לביתו. בעודו בדרכו, והנה עולה באוזניו קול בכי. כשקרב למקום ראה את זלמן העגלון יושב ליד גביית סוסו המת ומברר בבכי. מה לך? שואל היהודי, וזלמן משיב, כל השנה אני מחכה לערב סוכות בו אני מוביל סכך לכל קצוות העיר, מה שמאפשר לי לפרנס את משפחתי בחודשי החורף הארוכים, ודווקא היום נפח הסוס את נשמתו, מה אעשה? חשב היהודי לרגע ושאל את זלמן, מה מחירו של סוס אחר? 400 רובה לשיב. היהודי נמלח לרגע ואמר לזלמן, חכה כאן כמה דקות מיד השוב, ופתח בריצה לבית המסחר לאתרוגים. סליחה, פנה אל הסוחר, האם תאות לקבל בחזרה את האתרוג? מזדמן לי מקרה חירום ואני זקוק לכסף. הסוחר הביט ביהודי ואמר, איי, טוב ששבת, יש לי קונה שמוכן לשלם יותר עבורו, אם כן, אפילו כנס לא אשית עליך. החזיר לו היהודי את האתרוג וקיבל את כספו בחזרה ושב במרוצה אל זלמן העגלון. הלך את הכסף, אמר לו באושיתו לו את צרור השטרות שזה אתה קיבל מסוחר האתרוגים, ומהר רכוש לך סוס ורוץ לעמל יומך, אין עוד היום גדול ותוכל להסתכר כמדי שנה. ותלם מספיק זלמן להודות ליהודי, כבר נעלם זה מן העין. בכניסתו הביתה המתינה לו אשתו בקוצר רוח, הרי לי בעלי את הממתק היקר שקנית, אבא מנחזה בתוצאה של הגירת פרוטות במשך שנים ארוכות, מגיע לך לקיים מצווה כמו הגבירים הגדולים פעם אחת בחייך. היהודי סך לאשתו בכל מבויש את אשר קראו, והיא לא ידעה את נפשה מרוב תסכול. מה זה היה לך קרא? היהודי מביט בה בעיניו הטובות, מגביה את קולו ובחיוך רחב אומר, ראינה רעייתי, מחר כאשר אגיע לבית הכנסת יברכו כל היהודים על אתרוג מהודר, ואילו אני בעליך הנאמן אברך על סוס מת. כמה אמונה יהודית גלומה במשפט מחץ שכזה, נפלא. ואני הקטן באלפי ישראל רוצה לשתף אתכם במצווה מוזרה שרק בורא העולם יכול לזמן לך, ואף היא קשורה לבעל חיים. באחד העמשים בחודש האחרון טלפן אליי חבר ושאלני אם אני פנוי ביום של המחורת. אחר שהשיבותי בחיוב, שאלתי במה דברים אמורים, והוא מסביר לי שהגברת העיוורת הגרה בשכונתנו והמלווה דרך קבע בכלב נחייה חייבת להיעדר מביתה מסיבות רפואיות למשך יממה תמימה, ולנסוע למקום בו אין לה אפשרות לקחת אימה את כלבה. ומאחר וילדיה מתגוררים הרחק מן היישוב, אין לה עם מי להשאיר את הכלב הזקוק ליציאה של 3 פעמים, בוקר, צהריים וערב, מהבית לצרכיו האנטומיים. האם תועיל להתנדב לכך? תשובתי החיובית המיידית לובתה בהרהורים אודות דרכי ההשגחה הפרטית. אלה המאפשרים ליהודי כמוני לקיים כמה מצוות בחד המחתה, מבלי לחתו באיסור של אי נושאים מצוות חבילות חבילות. גמילות חסד, ואהבת לרעך כמוך, וגם צער בעלי חיים, וכל זאת באמצעות הפעולה הכי טריוויאלית שיש, הוצאת כלב לעשיית צרכיו. וגם חלף בהרהור שאומנם היא לא רלוונטי במקרה שלי, על המושג ההלכתי במצוות השבת הוידה, זקן ואינה לפי כבודו. איך אמר היהודי בסיפור? כולם יברכו על אתרוג, ואני אברך על סוס מת. ולדידי אומר, בעת שהאחרים יברכו ברוכת הבוקר, הצהריים והערב, בורא פרי האדמה על ירק, ושהכל נהיה בדברו על עוף צלוי, ומזונות על עוגת שוקולד, אני אברך ואתברך על כלב נחייה חי. והנה אנו יוצאים מבעד לשער האמצעי של 3 הבבות, ונכנסים אל השער החותם את הסדרה, בבא בתרא. כמה אקטואלים דברי חכמינו, המנחים אותנו כיצד לשמר מערכת יחסים בריאה וטובה עם השכנים, השותפים שרצו, שותפים שהם שכנים המבקשים לטייב את איכות חייהם, ואולם לא לעשות זאת על חשבון האחר. אכן, טוב שכן קרוב מאח רחוק, זאת בתנאי שהשכן חי בשלום עם מי שמתגורר בעברה השני של המחיצה, הכותל או הגדר. הרבה דברים שלכאורה נראים מובנים מעליהם, עלולים לצאת משליטה כאשר מישהו חש נפגע מכך שחברו משפר את מצבו ופועל באנוכיות על חשבונו הוא. לאחר שצוללים בים התלמוד ובאיי האלמוגים הנפלאים שאין ההלכות שבין אדם לחברו, בהן עוסקות המסכתות בסדר נזיקין, ואין לך מסגרת טובה יותר לעשות זאת מאשר השותפות המתמדת במפעל הדף היומי, מובטח לנו שאת החלק שבין האדם למקום, אותו המקום השומר עלינו מכל רע, אותו המקום ברוך הוא שציוונו לעסוק בדברי תורה, יעמוד לנו בעת צרה וצוקה, גם ובעיקר כאשר העולם כולו סביבנו גואש ושוצף. אורך ימין בימינה ובשמאלה עושר וכבוד. מזל טוב לחבריי השותפים לדרך, וישר כוח שאין לו גבול למגיד השיעור הרב בנימין שליטה, מנהיג החבורה, המורה לנו את הדרך נלך בה ואת המעשה אשר נעשה. מזל טוב כל החי, וברוכים נהיה כולנו ביום חגינו זה. אמן.
ישר כוח ענק רבי גרשון שליטה, על הדרן מופלא ומרתק, חודר כליות ולב, ועושה הרבה חשק, לפתוח את המסכת הבאה עלינו לטובה, מחר בבוקר, בסייעת הדשמי הגדולה, מסכת בבא בתרא, ולהמשיך וללמוד דף ועוד דף, ולסיים מסכת ועוד מסכת, את השס כולו, ועוד שס, עד שנזכה ונראה, ונחיה, ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח, ולחיי העולם הבא. יישר כוח. לעיל בדף חף א', למדנו בסוגייתנו במסכת בבא מציע, כי בעל פירות בכמות של קו שהתפזרו ברחובה של עיר בשטח של 400 מרובעות, מתייאש מלאסוף אותם, ולפיכך רשאי כל אדם לזכות בהם. אולם הגמרא מסתפקת, אם כך היא ההלכה, גם כאשר פירות בכמות של חצי קו התפזרו ברחובה של עיר בשטח של 200 מרובעות. לכאורה, היחס בשני המקרים זהה, הן בכמות הפירות והן בצורת פיזורם, שהרי מה לנו קו שלם בארבע אמות, או חצי קו בשתי אמות. אבל בעלי התוספות מסבירים במקום, שכאשר אדם ניצב מול חצי קו בלבד, עדיין ייתכן שיתרח לאוספם, שהרי אין לפניו כמות גדולה, אבל כאשר עליו לאסוף כמות גדולה של פירות, הוא מתייאש מהם. אלא שעדיין יש לתמוע, מדוע מותר לאחרים לזכות בכל קו הפירות שהתפזרו על פני ארבע אמות, ומדוע בעל הפירות מוותר על איסוף מחצית מן הכמות שהתפזרה בשטח של 200 בלבד? הרב הגאון רבי חיים ברמן העיר על כך בחוכמה, כי מכאן הוכחה לטבעו של האדם שידיו מתרפות ועצלות פוסה בכל גופו עד שאינו מתחיל במלאכה כלל, כאשר הוא נוכח כי המלאכה עוד רבה לפניו. טבע זה גם עלול להפריע לאדם שמחליט לסיים את השס במסגרת הדף היומי במהלך שנים. לפתע הוא עלול לשאול את עצמו, לסיים את כל השס? זה הרבה מדי. וכך רוחו מתרופפת, ובסופו של דבר קיים חשש שאותו אדם לא יזכה ללמוד אפילו לא מסכת אחת. אבל החכם עיניו בראשו, עליו להחליט כי תחילה ילמד מסכת אחת, וכך הוא ירוויח את מחצית הקו, ובעזרת השם יקוים בו אמור בתהילים למדלת, תעמו וראו כי טוב השם. הוא יזכה לכוחות מחודשים להשלים את לימוד השס במלואו. שלוש פעמים ביום ניצבים אנו לפני בורא עולם בסיום תפילת 18, ומבקשים, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהירה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. אמן, כן יהי רצון.
Oh, שישמח מביא יהיה עם כל זה אך הכתוי יפה על פי שישמח מביא יהיה עם כל זה אך הכתוי
רבותיי אחיי וראיית כאן החגיגה המרגשת של סיום מסכת בבא מציע על קוף יוטט דפיה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב חפבב בתיבת תף שין עין זין. ונלמד את הדף הראשון דף ב' ממסכתנו החדשה הבאה עלינו לטובה. מסכת בבא וטרה, המסכת הארוכה ביותר בשס מבחינת דפיה. קוף. עין וו דפים. קוראים בנימין מילצקי, שמח וטוב לב, פה מלא שירה ושבח לבורא כל העולמים שהביאנו עד הלום, כן נזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה, לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. אני מאחל לכולנו חג שמח, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב. ולהתראות. חג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.